טוב, שלום, ברוכים הנמצאים. אני הולך לדבר קצת על נושא התשובה, במבט אחר לגמרי מאשר אולי רגילים אנשים. המבדיל בין קודש לחול, לא מצד הענווה, אבל אין פה... אני מדבר מניסיון, גם בתור בעל תשובה, גם בתור אחד שנמצא פה כבר 37 שנים, מכון מאיר, עוד מעט. עכשיו, למה עוד מעט? עכשיו בדיוק באלול. הגעתי באלול. אז מהניסיון, מהדברים שעוברים עלינו, אז אנחנו קצת נדבר על נושא התשובה, מכל מיני היבטים, ואולי יהיו דברים שלכאורה פוגעים, אז אל תיפגעו, כי אני מדבר על עצמי, אז אפשר. אני חושב שבגדר של התשובה, יש בתהליך שבעל תשובה עובר במשך הזמן שהוא נמצא, יש מצב שיכול להגיד עליהם, כוונתך לצויח, מעשיך אינו רצוי, כדברי הכוזרי, שלפעמים הכוונה היא ממש חיובית, אבל התרגום של הכוונה בצורה מעשית הוא לא שלם, אני אומר את זה בעדינות, לפעמים הוא גם לא רק לא שלם, הוא הפוך מהמגמה. אז בואו נתחיל קודם כל בדף הזה, במקור מספר 1, אתם רואים צד ימין למעלה, מי שיש לו את הדפים, זה פסקה בהערות התשובה, מתוך מאמר, אומר הרב ככה, אמנם ישנם מעכבים רבים, דברים רבים שהם מעכבים את התשובה, והוא רומז פה לדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק רביעי, אני מקריא לכם, אומר הרמב״ם, 24 דברים מעכבים את התשובה. מעכבים. הביטוי הוא מעכב, אין פירושו שזה אין סיכוי לתשובה, אלא זה מעכב את התשובה. אז על פי דברי הרמב״ם פה, בהלכות תשובה, אומר הרב, אמנם ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו, להתגבר עליהם בכל עוז. להתגבר על העניין של המעכבים של התשובה. ופה צריך עוז גדול כדי להתגבר על אותם מעכבים. אבל יש פה נקודה מאוד חשובה. הדבר שהוא המעכב הראשי. זה דף? זה הדף הזה. מצד שני. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, יש מעכב ראשי שהוא בכלל אותו מעכב ראשי, יש אותם עיכובים שאחר כך, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, ביחס עם הקשר של מהלכה של צמיחת הגאולה הולכת ונובטת אצלנו. אז מהו המעכב הראשי? מהו המעכב הראשי? הוא המושג של ציור התשובה. נקודה מאוד חשובה. יש ציור תשובה שהוא גורם לעיכוב ראשי של כל מהלך התשובה, בפרט העניין של התשובה הכללית. מה זה ציור התשובה? מה זה המושג הזה? תכף נראה את זה. המקושר שלא על פי אמת, אותו ציור תשובה, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. אני אומר את זה בתור בדיחה תמיד. אתה רואה בעל תשובה מתחיל, אז הוא שם כיפה על הראש, ואצל בעל תשובה זקן זה לא דאורייתא אלא קדם לבריאת העולם, כל בעל תשובה מצוי יודע, והוא גם בדרך כלל ככה רציני, אז הוא עצוב. אז פוגשים אותו חברים, שואלים אותו מי מת, כי בדרך כלל אדם, אנשים אבלים הולכים עם כיפה, עם זקן ועצובים. יש פה איזה הנמחת חיים, ואין פה, נראה את זה בהמשך, במקורות שברב, שלכאורה התשובה היא לא צריכה להיות עם הנמחת החיים, אלא ההפך, התשובה צריכה להעצים באדם כוחות, אבל היא, מה שקיים היום, זה איך אמר לי פעם חבר אחד, אמר לי, תן ליהנות מהחיים, אחר כך אני אחזור בתשובה. אותו דבר, מה פירושו? שאתה מבין שאם עושים תשובה זה נבח, אתה אכלת אותה מה שנקרא, הפסדת, או שביטוי אחר פעם, אמר לי פעם בחור שהגיע פה למכון, בחור שבא מגלות. מה זה גלות? היום זה לא קיים. פעם היו בישיבות תיכוניות, תלמידים היו עושים בעיות, מחללים שבת או הולכים לזכות, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז היו שולחים אותם לישיבות להתחזק, קראו לזה גלות. אז היו כמה ישיבות כאלה, היה מסריפה בקריית מלאכי, בחורי הישיבות היותר מכירים את זה, בחור היה הולך שם, כיפה סרוגה, נהיה שחור, וקראו לזה המשרפה, כי הוא נהיה שחור. ולפעמים הוא שולח גם למכון מאיר. יום אחד הגיע לפה בחור, כיתה י' א', שעשה כנראה מעשה שלא יעשה בישיבה התיכונית, ותוך כדי דברים אנחנו מדברים, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, איך זה אתה דוס ושמח? לא, שנבין מעמד הנפשי שלו. הוא מבין שלהיות דוס, כלומר לקיים מצוות, פירושו, אתה חונק את החיים, אתה עצוב. והוא פתאום בא להגיע למכון מאיר, לא אני, אני כמשל, הוא פוגש בבחורים משוגעים, חוזרים בתשובה ושמחים, איך זה יכול להיות? אז אומר הרב, המעכב הראשי של חזרה בתשובה של עם ישראל, זה איך אתה מצייר את מושג התשובה. ועל פי זה אתה מתנהל, ולשם אתה חותר. ואפשר לעשות פה עוד הרבה, בנסתם יהיו עוד הרבה סיפורים, מה תדאגו, הרבה דוגמאות, לא נוותר על זה, כי זו נקודה מאוד מרכזית בתהליך התשובה. ואם אנחנו נצליח לפצח את הנקודה הזאת, לשנות את מושג ציור התשובה, קודם כל בעצמנו, לא באחרים, לא פה דרשות, אלא אנחנו קודם כל בעצמנו, לדעת איך אנחנו מסוגלים, לאן או מהי התשובה, הרבה דברים יתוקנו, והרבה דברים, הרבה תקלות והרבה צרות יימנעו בדרך אל התשובה, כמו שהרבה, אני מדבר כרגע בניסיון אישי, עשיתי הרבה שטויות בתהליך התשובה שלי, ייסורי דאורייתא ודאים עברתי, ודאים, בכיבוד הורים ובהלבנת פנים ומה שאתם לא רוצים, בשביל איזה משהו שהיה נראה לי שזה לא היה ולא נברא בהלכה בכלל, זה המצאה דמיונית של בעל תשובה, ואתה נכנס ברייס כי ככה אתה חושב שזאת התשובה צריכה להיות. שאל פעם רב אלישע ושליסקי, עשה פעם נהג מונית, נהג מונית היה עם כיפה על הראש ותחילת זקן, ותוך כדי נסיעה עם הנהג מונית הזה, שלא, הם לא הכירו לך את השני, אומר לו, או, אותך צריך לשאול את השאלה הזאת. הנהג מונית אמר לרב אלישע, הוא לא הכיר אותו, הם לא הכירו לך את השני, רק הוא אותו עם זקן וכיפה, ו... הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? לא, יש לי שאלה אליך. הוא אומר, תראה, ברוך השם, כבר חצי שנה חזרתי בתשובה, הנה, זקן, כיפה, ברוך השם, אני מתקדם, והולך למקווה, ו... ותיקין, את כל הדברים שהוא עושה בקיום המצוות. אבל יש לי בעיה אחת, אשתי לא איתי. אז הרב אלישע שאל אותו, האם מאז שחזרת בתשובה, היחס לאשתך השתנה? אז הוא אמר לו, מה הקשר? בשבילו, התשובה היא פירושה, לשים כיפה, לגדל זקן, להניח תפילין, לשמור כשרות, עוד כמה דברים, עוד איזה 5-6 דברים נשארו וזהו. זה לא קשור למהלך של היחס שלו עם אשתו בכלל. אין שם תשובה, זה לא בגדר של תשובה בכלל. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נשנה בעצמנו את מושג התשובה, אז רב אלישע אמר לו, אתה יודע למה היא לא חוזרת בתשובה איתך? כי אתה צמצמת את התשובה לי, זה משהו מצומצם. או פעם אחת היה לי סיפור, היו בדרך כלל לפעמים באים פה קבוצות חיילים, חיילות, כל מיני בקורסים, שהיו באים לפה למכון לשיחות עם הרב ביגון. פעם אחת הרב ביגון לא יכול היה. זה היה קבוצה של צוערות, צינות חינוך, ממדרשת הר גילה. מדרשה צבאית היה בהר גילה, לא יודע אם זה עוד קיים. היה פעם מדרשה שם בהר גילה. והם באו לפה. הם אמרו, היו בהשלמה החילית של צינות חינוך. בין היתר הביאו אותם לראות קצת את הרפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים, כל מיני... לראות את המגוון של עולם היהדות. אז הרב ביגון צריך לתת את זה, והוא פתאום אמר לי, תשמע, אני חייב לצאת, ולית ברירה, אני הייתי צריך להיות הפקק של הפנצ'ר. טוב, עמדתי פה בחוץ, ופתאום הגיעה מישהי מדהים, ועלה אתה כחול, הבנתי, זה השלמה חילית, אמרתי לה, את ממדשת הרגילה, אמרתי, כן, היא אומרת לי, אתה המרצה שלנו? אמרתי, לא, אני צריך לדבר איתכם, אנחנו נכסח אותך, ככה אמרה לי. אמרתי, מה אני דשם, מה מכסחים אותי, מה באתי לעשות? טוב. הגיעו אחר כך הקבוצה, התברר שהיא הייתה באפטר, היא באה לפניהם, וכל הקבוצה הגיעה אחר כך בהסעה. טוב, הייתי צריך לדבר איתם, עשינו כל מיני כיבודים, ביקשתי להם בהתחלה להציג כל אחד שיציג את עצמו, בשם שלו. אז כל אחת אמרה את השם שלה ומאיפה היא בארץ. זו הייתה הבקשה שלי, ישבנו במעגל כזה ככה עם שולחן וכיבוד קצת קל, ובין היתר מולי ישב אחד שהוא היה גבר, כולם היו בנות, קצינות חינוך, לא, שהוא גם בשלמה החליט, הוא הולך קצין חינוך. אבל הוא היה הגבר היחידי בזה. אז כשהגענו אליו, הוא אמר את השם שלו מאיזה קיבוץ חילוני באזור המרכז, ואז הבנות ככה בצורה ספונטנית, אמרו לו, תחזור בתשובה, כי יש איזה מכון מאיר. אז הוא אמר להם, בחיים אני לא חוזר בתשובה. ככה, בביטוי, ככה, בהתרסה. המשיכו הצחוקים, המשכנו זה, הגענו אליי, הצגתי את עצמי, ואמרתי, יש פה נקודה לטפל בה. מה נקודה לטפל בה? האמירה שלו. בשלב מסוים, אמרתי לעצמי ככה. דיברתי על הנושא שצריך להוציא את התשובה מהמרחב המצומצם שלה למה שבאמת היא שייכת, לעולם היהדות. ואז אמרתי לו, נניח שאתה, פניתי אליו ישירות, לא קיבלת את הראש שלך מספיק טוב, והחלטת לכבד אותם עכשיו יותר טוב. על כיבוד הורים אין מחלוקת בין כל הפלגים של היהדות, כולל הגויים להבדיל, שזה בסרט הדיברות, כיבוד אביהם. אז אמרתי לו, נניח שאתה החלטת עכשיו לכבד את הראש שלך יותר טוב מה שהיית קודם. למה זה לקרה חזרה בתשובה? אז הוא עשה לי ככה, והבנות עשו יחד איתו, כן. אמרתי לו, ונניח עכשיו אתה משרת עכשיו בצהל, החלטת להיות חייל יותר טוב בצבא, להשקיע יותר למען המדינה, ובתפקיד שלך עשרה יותר, עוד יותר טוב את התפקיד שלך. למה זה לא יקרה חזרה בתשובה? אז עוד פעם, הוא עשה ככה, וכולם החלב הבנות גם ככה. אז אמרתי לו, למה אמרת שבחיים לא תחזור בתשובה? על מה דיברת? על תפילין, על שבת, על כשרות? וזהו, זה מה שאמרת, לשם אתה לא רוצה לחזור בתשובה. אבל אם עולם התשובה זה כל עולם מערכות החיים שלך, איפה שאתה לא נמצא? זה ביחס שלך בתור לאוטובוס, לרכבת, לא יודע, לאן שאתה הולך. איפה שאתה לא נמצא? זה תשובה. ולצערנו, אנשים לא שם. פעם הייתי על תשובה מתלהב, אז התקשרתי איזה ערב חג אחד לאחי. אז מכונה חילוני, מה שנקרא. אמרתי לו, תחזור בתשובה. אמרתי, למה אני עבריין? מה עשיתי? כאילו, מה אתה רוצה ממני? מה? כאילו, אומר הרב, זה המעכב הראשי שחזר תשובה את עם ישראל. כי אם אנחנו נרים את התשובה למושג האמיתי שלה ונוציא אותה מהציור המקולקל והמצומצם של התשובה, הרבה אנשים יהיו שם בתשובה. ולכן אני חוזר למשפט הזה. אבל המעכב, אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד בביתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, ביחס עם הקשר של מהלכה של צמיחת הגאולה ההולכת ונובטת אצלנו, הוא המושג של ציור התשובה, המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה. היותר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית שהיא מוכרחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה שעמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח. מלא חיים משוקקים לסוב הטל של חיים של יצירה עצומה של עננות. אתה לא תהיה נבך. התשובה צריכה להעצים בך את כוחות החיים. אתה צריך את אדם, אם היית משהו מסוים אתה נהיה יותר טוב. קיבלת את הורים שלך, תחבטת יותר טוב. לא, בכל דבר שעשית, היית חבר שלך, יש לך חברים, תהיה חבר יותר, יותר טוב. איך הרב ביגון תמיד אומר פה, שהוא היה מגיע הביתה, בהתחלה הוא היה, ככה הוא מספר עצמו, הייתה שלומפר כזה, אמא שלו הייתה מאוד מסודרת, הוא היה בא, חוצה פתוחה וזה, דוב עלה, סגור את הכפתור. אז לפני כן הוא לא היה שם עליה, אחרי שהוא התחיל ללמוד תורה ולחזור בתשובה, שמע שצריך לכבד את ההורים, התחיל לקשור. מסתרק, לוקח מסתרק, מסתרק. מה קרה לילד שלי? מה קרה לו? אבל זאת האמת. לא כהצגה. כי זאת האמת. כי התשובה צריכה לעשות לך אדם יותר עדין, יותר אכפתניק, יותר מוסרי, הכל יותר, במובנים החיובים של המילה. ואם אנחנו מציירים את התשובה בצורה כזו, אז לגמרי אנחנו גם בעצמנו חוזרים בתשובה, וגם אחרים יש להם מקום בתשובה הזאת. גם אותו צוער בקורס סיני חינוך יכול להיות שותף לתשובה. אז יכול להיות שהוא בינתיים לא רוצה להניח תפילין ולא רוצה לשמור שבת, בסדר. אבל הוא עושה דברים אחרים והתשובה שייכת גם אליו. היא לא שייכת רק אליי. כותב הרב במאמר הראייה, מאמר על התשובה, אז הוא אומר, מה הבעיה עם התשובה? שהדתיים אומרים, אומרים להם חזרה בתשובה, מי צריך לעשות בתשובה? חילונים, הם, אנחנו בסדר, דתיים. והחילונים מה אומרים? חזרה בתשובה, אני חילוני, מה אכפת לי? הדתיים צריכים לעשות בתשובה. לא זה ולא זה. אבל התשובה שייכת לכולם. בשפה בוטה אני אגיד, גם הרב הראשי צריך לחזור בתשובה. הוא למד 24 שעות ביום תורה, שילמד 25. איך הוא יעשה את זה? איך הוא יעשה את השעות, שעה אחורה. שיבדיך, כן? הוא צריך להשתפר. הוא צריך להיות אדם, לא רק הוא, כולנו. ברגע שאנחנו חיים את המצב הזה, כל התשובה שלנו משתנה. כל הגישה משתנה. ואז ממילא גם התשובה הפרטית שלי משתנה. אני לא בורח מהחיים. ותכף נראה את זה, אם יהיה המקורות רבים, אבל ברוך השם, צריך לדעת גם לא להאריך יותר מדי. כלומר, ככל שאנחנו מבינים את הנקודה הזו, שהתשובה אין פירושה הנמחת חיים, אלא העצמת חיים, אתה מקבל עוצמות חיים, ואתה נהיה אדם יותר אכפתי, יותר רגיש, יותר, הכל יותר. אני אגיד אולי אספר סיפור, מה שהיינו פה במכון, יש פה מישהו שקדם לי במכון, אז היה, סיפר לי בחור אחד שהוא היה קיבוצניק, והוא היה בשירות הסדיר שלו, היה בנחל, והם היו, הוא היה קיבוצניק, והיו אחר כך, אחרי הצבא, המשיכו לעשות מילואים יחד, והוא חזר בתשובה, והיה עוד בחור אחד, שמוצניק, שחזר בתשובה ביחד איתו, לא איתו ביחד, אבל במילואים הם נפגשים מדי פעם במילואים, והיה עוד בחור אחד שהם שלושה חברים טובים, גם שמוצניק, והם, זה... כל פעם שעושים מילואים, אז הבחור החוזר בתשובה, השני היה מתווכח איתו, תורה, לא תורה, וזה, לוקים, כל מיני ויכוחים של דתיים וחילונים. פרצה מלחמת לבנון הראשונה, והקפיצו אותם למלחמה. אשתו של הקיבוצניק הזה, שלמד במכון, הוא סיפר לי, זה סיפור כלי ראשון, הוא סיפר לי. שלחה לו חבילת לבנים, בדואר. כל הזמן, הבחור החוזר בתשובה השני, כל הזמן הוא היה מתווכח איתו, כל הזדמנות, מיסיונרית כזאת להחזיר בתשובה. והוא, אז אשתו שלחה לו חבילת לבנים, והוא אומר, אני הייתי בצד, בשקט, לא דיברתי כלום. אשתי שלחה לי כמה סטים של לבנים, ניגשתי לבחור המכונה חילוני, ושאלתי אותו אם הוא צריך זוג אחד. ואז הוא אמר לו, כן, כן, זה מה שאני צריך. הוא לקח את הזוג לבנים, והלך, ואני אגיד את זה במצב בוטה, אבל כי בלי זה זה לא שווה כלום. אז סלחו לי על הבוטות שלי קצת. הוא לקח את הזוג לבנים, ניגש לחוזר בתשובה השני, הקיבוצניק החילוני, ואמר לו, התחתונים האלה מקרבים אותי לאלוהים יותר מכל הדיבורים שלך. כלומר, אתה מיסיונר, אכפת לך שים עליי כיפה. הוא רוצה את טובתי, הוא אוהב אותי, הוא נותן לי את מה שחסר לי. זה הפשט שהרב ציודה תמיד היה אומר. הלל היה אומר, אוהב את הבריות, הוא מקרבן, אוהב את הבריות לא על מנת, מצד אהבה עצמה. אז ברגע שאתה נגיד בגישה כזאת, אנחנו מוכנים להיות איתך ביחד. הוצאת את מושג התשובה מהצמצום שלה לרמות ולמערכות היותר גדולות של החיים, אם זה בנהג מונית שהקשר לאשתו בכלל לא קשור לתשובה שלו, ואם זה לא טוב בעל תשובה שבכלל אתה כל מה שמעניין אותך זה או שפעם אחת היה אליה אוזן, זה דברים חשובים לחזור עליהם, כי בכוחה פשוטים היו מדי פעם מתארחים פה קבוצות חיילים, היו עושים להם טירונים, היו עושים להם כל מיני מסדר חם שישי כזה מזדר כל הלילה, והביאו אותם פה לבית החייל, והיו מתארחים פה אצל משפחות בשכונה. אז זו הזדמנות שלך פה, שניים, שלושה חיילים אצלך איתך בשולחן שבת, ואתה יכול עכשיו להרביץ את כל היהדות הרגל אחת שאתה יכול לעשות להם. מיסיונר, אבא של המיסיונרים, אין להם מה לברוח. הגיע, אז הגיע אחד לבית של אחד האברכים, והוא ראה שהחבר'ה עייפים, עייפים, הם ממש ממוטטים. הוא אומר, חבר'ה, תנו לי 5 דקות, אני עושה קידוש, נותן לכם לאכול, תאכלו, אני אתן לכם פה מיטות, תשנו, מתי צריך לבית החייל? ב-11 בלילה? אני אראה אתכם ברבע ל-11, תקחו לו לבית החייל. זה מה שהוא עשה. מה הוא עשה? קידוש, תן להם לאכול, יוציא להם שתי מיטות, מצעים, תשנו, וחצר אותם, חבר'ה, לכו לבית החייל. חצר צריך להיות שם בבית החייל? אז זה גישה שאתה אומר, אני לא בא לכפות עליך דברים, אני בא להרים אותך. וזה שייך לכולנו, זה לא רק לבעלי תשובה, לכל מי ש... גם מושג בעל תשובה הוא מושג לא כל כך נכון. כי כמו שאמרנו, גם הרב הראשי צריך לחזור בתשובה. ובעל תשובה, כמו שהפוק היה מסביר לנו תמיד, מסביר, זה מי שנשוי לתשובה. והפשט הוא, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? כי הוא צדיק גמור, הוא גמר. והבעל תשובה הוא כל הזמן בהתחדשות, בהתקדמות. אז בכל מחווה החיים שלך אתה נהיה יותר טוב. אתה אכפת לך מהאדם הזה, מהחייל הזה, אכפת לך מכל אדם, מההורים שלך, מכל מה ששייך למערכת החיים שלך. התשובה שייכת לכל מערכת החיים שלך. היא לא שייכת לאיזה ספקטרום מסוים של איזה 5, 6, 7, 8, 10 מצוות. פעם אחת היה מפה שלי שמאלני, קיבוץ יוטבתה. היה ממש... אז יום אחד ככה, תוך כדי דברים, הייתי כמובן מיסיונר בתור, בהתחלה. אז הוא אומר, אני חילוני. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני לא דתי. אז אמרתי לו, יוסי, מה הבעיה שלך? מה? אמרתי לו, אתה עובד ארץ ישראל? כן. אתה עובד למען עם ישראל, ביטחון, ואתה בצבא ומשרת ועושה? אמרתי, כן. אתה אוהב את הבריות, לא גונב, לא גוזל, לא זה וזה? אמרתי, כן. אז אמרתי לו, אז מה נשאר לך? תפילין ושבת וזהו? הוא פתאום התעורר. וצריך להעיר את עצמנו לזה, כי אנחנו, התפיסה שלנו, יום אחד הגיע לפה טכנאי פה, למכון, לסדר למסגן. הוא היה עם מכסיים צעירים, חוצת טריקו, בלי כיפה, עם הגז כלים. אז אחרי פה מיסיונרים, אתם יודעים, בעלי תשובה. בואו, תחזור בתשובה, וזה אומר, מה קורה לכם? אני כל יום מתפלל, אני שליח ציבור בבית כנסת, טוב, בסדר, בלי כיפה, אבל אני עושה הכל. הם מסתכלים על החיצוניות, וככה דנים את הבן אדם, שופטים אותו. ואז עם אלה, הקטלוג הוא מי שהוא עם זה הוא בסדר, ומי שבלי זה הוא לא בסדר. וכל המערכת היא חיצונית. לכן אני חוזר, אני בכוונה מרחיב, כי היא נקודה מאוד מהותית. ברגע שאנחנו מבינים שציור התשובה הוא צריך להיות מתוקן, לא איך הוא מגדיר זה, דלדול נפש, חולשה, רפיון והנמחת החיים, אז ממילא יהיו הרבה אנשים שותפים לתשובה הזאת שלנו. בואו נראה פה עוד איזה כמה מקורות, שהכל שייך, ופה אפשר להאריך בזה. מקור 2, למשל, כדוגמה, כך יש פה דף. זה איגרת שמופיעה באיגרות הראייה, והיא מופיעה גם בהקדמה לאורות התשובה. אומר הרב, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. יש פה כמה יסודות, אפשר להגיד בזה הרבה, אז רק זה כמה שיעור לפני עצמם. ביטחון התשובה, בשתי מובנים של ביטחון התשובה. ביטחון התשובה זה עצם העניין שאפשר לתקן, שלא קלו כל הקיצין ואין מצב שבו אתה לא יכול, אלא התשובה כן פועלת, ובעצם העניין שהתשובה נותן לך ביטחון במהלך החיים שלך. שתי המובנים של הביטחון הזה צריכה להופיע באדם. אז קודם כל, יסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת לנפש כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. מבינים? מי שחוזר בתשובה, הוא צריך להרגיש שלוות נפש, שמחת עוז. ולצערנו הרב לא כל כך רואים את זה. יש, גם בעלי תשובה יש תהליכים מסוימים בחיים שלהם שהם עוברים. יש את השלב הראשון, ההתלהבות הראשונית, שאני תמיד הגדרנו אותה פה בתור ההתלהבות. כשהיינו בחורים צעירים במכון, שי פייצ'ר ואני ועוד כמה, אז היינו ממש, אני לא בסדר, מותר גם באלול כמה שנים אחר כך לעשות תשובה. היו מגיעים בעלי תשובה למכון, היינו אומרים שבועיים. מה שבועיים? היינו עושים את התחרות. חודש, שבוע, מה? מגיע לך בחור, שם כיפה על הראש, ציציות על הרצפה,
מתחיל לגדל זקן, ספר ביד, רץ משיעור לשיעור וכל הזמן.
אז מה היה האימור שלנו? כמה זמן הוא יהיה בדאון. אז היינו שבוע, שבועיים, שלוש, אחרי שבועיים, שלוש, אמרנו, אין כוח, עזוב אותך, אין לי, לא, אין. כי הוא בא בברן גדול של התלהבות. ברן גדול של התלהבות. אבל הצד הרגשי הזה, בהתלהבות, הולך ודועך. הוא אומר פה, אני נהפוך את הדף רגע, לא, לא, אצלכם אין את זה, תראה, סך, 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 זה מופיע אצלי במקום אחר. אני מכיר לכם. אומר הרב, לא הרב, הגאון מווילנה, סליחה, באבן שלמה. פעמים שאדם מתחיל ללך בדרך הישר, ואחר כך פורש מפני שקשה לו מאוד, והוא מתרעם על השם שלא היה לו סייעתא דשמיא, אומר הגאון מווילנה באבן שלמה. אבל באמת, הוא בעצמו קלקל במה שרצה לקפוץ בפעם אחת למדרגה העליונה. במכה אחת רוצה, כמה פעם אהבתו, בעל תשובה, רוצה ללמוד כל התורה כולה, הרגל אחד, בלילה אחד, ולישון טוב. בלתי אפשרי. כמובן, אף אחד מהסיפורים האלה בלתי אפשרי בלילה אחד. אבל אתה כל כולך רוצה לך לחבוק את כל העולם. הכל. אבל זה לא הולך. זה לא ילך לך, לא יעזור לך כלום. צריך שתהיה פה שלוות נפש, שמחה. אלה שצריכים, אלה דברים שצריכים ללוות את מהלך התשובה של האדם. ואם לא, נגיד, אולי נגיד בצורה אולי משלית, אתה נוסע היום בכביש מספר 1, באזור בן שמן פחות או יותר, למי שמכיר את הארץ, שני כבישים נצמדים אחד לשני. כביש 1 וכביש 6. מכירים בעלי הנהיגה, רישיונות נהיגה. וזה קטע של כמה מאות מטרים, אולי קילומטר, שתיים, הם צמודים יחד. ואתה נוסע באותו עזימות, ואתה יכול להיות פה ופה, ואותה המהירות, ואותה סוג מכונית, ואותו דבר, הכל. אבל בעוד כמה מאות מטרים מתברר לך שזה שהולך לתל אביב לוקח ימינה ונוסע מערבה, והוא שנוסע צפון, ישר נוסע צפונה, והיה משלם אגרה, משלם כסף. זה לא אותו דבר. זה יש קטעים מסוימים שנראים דומים, אבל לא לדבר הזה התכוון המשורר. אז יכול להיות שאדם יכול לדמיין דמיונות, ולא חסר. לא חסר דמיונות שיהיו אצל בעלי תשובה. ספר לי פעם בחור, אמרתי לך סיפורים, אני בזה אני מומחה. תורה אין לי, אבל יש פה סיפורים מניסיון. בעל תשובה אחד, החליט ללכת, כמו שהגאון מפה, עם מקובלים. היה עם הרב דרזי, זכר צדיק לברכה, היה תמיד חברותה של הרב כדורי. היה הולך איתו ביחד לכל מיני דברים, הלך, עושים ותיקין בכותל, והלך ל... הוא סיפר לי את זה, הייתי בזורזע. טבילה בים המלח. טכנית, איך עושים את זה? אני לא יודע. אבל הוא אמר לי, הלכנו שם, טבלנו, כנגד לא יודע מה. הוא היה בעל תשובה מתלהב בהתחלה וזה, והולך לפה והולך לשם, ואני... הוא הבא מספר לי כל הזמן, מספר את הדברים. ואחר כך הוא סיפר לי גם, היה לו גם וידועים. הוא סיפר לי, יום אחד אנחנו בשבת ותיקין בכותל, עם הרב דרזי וכל המקובלים. זה המקובלים, ברוך השם, אני כשבח לא. שם תפילת 18, כל שחרית שלנו זה ה-18 שלהם. אתה הופך דפים... כל דף זה מילה אחת בכוונות, לא חס וחלילה, לא לועג לזה. ושם התפילה מרוממת והכל. ופתאום באמצע 18, בתפילת העמידה של שבת בכותל, השעון שלו צלצל, הדיגיטלי. והאינסטינקטיבית הוא ככה קיבה אותו. אז הוא בא לספר לי שקרה לו. אמרתי לו, פלוני, לא רוצה להגיד את השם שלו, פלוני, השעון העיר אותך, אתה לא שם, אל תדמיין. אתה כבר עם הרב דרזי שם, עם המקובלים הגדולים האלה. אתה עוד בתחילת הדרך. לאט לאט. וכמובן המשברים באים אחר כך, כשאתה מדמיין לעצמך שאתה נמצא אי שם, ואתה לא מבין למה זה לא הולך לך. אז כמו שהגאון פה אומר, פעמים שאדם מתחיל ללך בדרך הישר, אחר כך פורש מפני שקשה לו מאוד, והוא מתרעם על השם שלא היה לו סייעתא דשמיא. ריבונו של עולם, למה לא עזרת לי? אומר הגאון מווילנה, אבל באמת הוא בעצמו קלקל, במה שרצה לקפוץ בפעם אחת למדרגה עליונה. במקום כמעה כמעה בהדרגה, לאט לאט. אז נחזור פה לראות התשובה אצלנו. אז עוד פעם, בסוד הכל צריכה לבוא הסברה כללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה, שמחת עוז צריכה להיות מתלבשת לנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר משמתו. לכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה. זה לא סותר את הדקדוק במצוות שלך.
כי אנחנו דרך אגב מצערים לעצמנו, שמי זה אחד שככה הולך עם הספר והוא כל כולו עצמנות דתית, הוא היה שמיים. ואחד שהוא שמח, הוא לא... זה לא הולך יראת שמיים משמחה. אבל צריך להסביר, זה לא נכון. איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל התעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התאה. אדרבה! עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזהירות הנשמתית. אין פה סתירה בשמחה שלך. השמחה שלך גם תביא אותך לידי דקדוק במצוות. ועם זאת, הגדולה העליונה של ביקוד, חסד או קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה, ביטחה עצומה, עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת הקודש מקורית העומד בהדר חיים מלאים, הסולח לכל אבונכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נורכי. והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיו הדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זקה פנימית ועדינה, איך כל הזדונות לכל מדרגותיהם, וקל וחומר השגגות לכל מיניהן, מתאפרים לזכויות גמורות. רוחוש גדול וראש הרב מתגלה מתוך עוצרות החושך ונפשית תגיד בהשם, תסיס בישועתו כל עצמותיי תומן השם מחמוך, וצי אני מזרח בינינו ואני ואביון מגוזלו. זה הופיע בהקדמה, זאת התשובה של אור ציון הצהוב, בהקדמה זה יגיע את ע"ח, שמופיע בעוד כמה עניינים בכמה מקומות. זה יסוד הדברים עצמם. זה שייך לציור התשובה, שאנחנו מבינים שהתשובה היא לא סותרת שמחה, אלא ההפך. היא גם עושה, היא צריכה ליצור בך שלוות נפש. מה זה שלוות נפש הזאת? אז בואו נראה פה, אפשר לקרוא פה מלא דברים צריך לקרוא, אבל טוב, אי אפשר... אז בואו, אולי מקור שלוש, למשל. מתוך קטנות אמונה נדמה שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם, להילחם נגד הרעות המתרגשות בעולם, לרחוש להם מדע, גבורה, יופי, סדר, שכל אלה הינם דברים היוצאים מחוץ לתוכן האלוקי שבעולם. יש אחד הזמרים המפורסמים מפאת כבוד המקום, השם שלו שמור במערכת, מה שנקרא, אבל אחד הרציניים. הוא היה גר באחת הערים, והתחיל לחזור בתשובה, ושלח את ילדיו לתלמוד תורה. אמר לו מנהל התלמוד תורה, אתה צריך לזרוק את הגיטרה מהבית, זה התנאי שלי שהילדים שלך ימשיכו בתלמוד תורה. הוא התלבט מאוד מאוד קשה. הוא התייעץ עם אחד מרבותיו. אמר לו, עכשיו, עכשיו, לא מחר. אתה עוזב את העיר הפלונית הזאת, ועובר לירושלים חזרה. והיום אנחנו חושבים, הוא זמר, לא משנה, זה פרטי יותר מדי, אחד מהמפורסמים. עד כדי כך, אתה רואה כאילו סתירה בין המערכות של כל עולם. האומנות זה סותר את התורה, סותר את הלוקים. אתה רוצה להיות ירא שמיים בלי גיטרה. זה לא אומר שמי שלא גיטרה הוא ירא שמיים, אל תלמדו את ההפך. אלא קודם כל זה לא סותר. אומנות, ציור, או כל מיני דברים אחרים. בזמנו היה פה איזה... בזמני, אני זוכר שהיה מישהו, הוא היה צייר. והוא התחיל לחזור בתשובה, הפסיק לצייר. אז הוא הלך לאחד הפסיכולוגים בירי שמיים. אמר לו, אתה מתחיל לצייר חצי יום, לומד חצי יום. לא זוכר כלום. והוא חזר לצייר, והראה ברכה בלימודו, בשמחת חיים, שחזר. פעם אחת ישבתי פה עם איזה אחד, הוא היה חילוני, עוד לא ממש, אבל התחיל לשמוע כל מיני קלטות של רבנים מחזירים בתשובה. ולא יודע, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן בפי האתון כמה מילים, אתה לא מתכוון אליהם בכלל, אבל כיוונת אל הנקודה האלוקית, השגחה. אני שואל דוד, בוא, ואני אומר לו ככה, תוך כדי דברים, אני אומר לו, תראה, אדם צריך לגלות את עצמו, אם יש לו כישורים מסוימים, אנחנו חילוני, הוא אומר, אם יש לו כישורים מסוימים, צריך לגלות אותם, ולא לחנוק כוחות, ולא זה וזה, אז הוא תפס לי את היד שלי עם שתי הידיים שלו, הוא אומר, תחזור מה שאמרת? אז התחלתי לחשוב מה אמרתי. אתה מדבר, אתה לא שם לב. אמרתי לו, אדם צריך לגלות את הכוחות שלו, ויש לו כישרונות, וזה, למשל, יש לו כישרון למוזיקה, אז שלא יחנוק את הכוח הזה. ואז הוא ככה, אני אותו, אז אני התעשתי על עצמי. תראה, רגע, למה אתה תופס את הידיים? למה אתה תופס את הידיים? תשמע, אני... אדם משוגע על מוזיקה, אני
בעמות מאוד גבוהות של מוזיקה. ואני התחלתי להתעניין ביהדות, שמעתי דברים, אמרו, שום דבר, רק תורה, רק תורה. לעזוב הכל. אני מרגיש חנוק. אז אומר הרב, אני חוזר על זה. מתוך קטנות אמונה נדמה, קטנות אמונה, שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם, להילחם נגד הרעות המתרגשות בעולם, לרחוש להם מדע, גבורה, יופי, סדרס, שכל אלה הינם דברים מוצאים מחוץ לתוכן האלוקי שבעולם, מתוך קטנות. ומתוך כך עין צרה צופה מתוך כמה אנשים שלפי דעתם עומדים הם על הבסיס האלוקי, על כל התקדמות העולמית, צונים את התרבות, את המדעים, את התחבולות המדיניות בישראל ובעמים, ועל כל זה טעות גדולה היא. וחיסרון אמונה. טעות גדולה וחיסרון אמונה. הדעה התאורה רואה היא את ההופעה האלוקית בכל תיקון חיים. יחידי וציבורי, רוחני וגשמי. היא מודדת את העניינים רק במידת התועלת שהם מביאים, את הקלקול שהם מקלקלים, ובמידה זו לעולם לא תהיה תנועה חייבת כולה, כי יש צדדים חיוביים בכל דבר, וגם לא. וכשהיא עוסקת לבוא איזה דבר, בין גשמי, בין רוחני, יוכל הדבר שיהיו בו מגרעות, אבל בכללותה הכל הוא מכלל היצירה האלוקית ההולכת ופועלת, לא תוהו ובואה לשבת יצרה. והדברים... כל דבר כזה זה שיעור בפני עצמו, אני... ברוך השם, הזמן הולך ונסתיים, אבל צריך להרחיב על כל דבר כזה, אבל ממש, אני מקווה שהנקודה ברורה, או להרחיב בה, או שאלות, או... ברוך השם, פה זה הולך חידוש, זה אנשים פה בריאים, אני רואה. לא... אומר הרב, בפסקה 6, אני נקרא אותה, אנחנו אומרים, בשבת עשינו את זה, שבת מברכין, ברכנו, אז אנחנו מבקשים כמה בקשות. חיים ארוכים. אומר הרב, בעולת ראיה, הוא הכלל לחשיבות החיים הראויים, אחר כך פירש את תנאיהם. מה הם אותם חיים ארוכים? ואז מתחילה ההתפרטות. חיים של שלום, שימו לב לביטוי, שלום פנימי בכוחותיו הנפשיים והגופנים, שלא יתנגד אצלו שום כוח פנימי אל תכלית השלמות, שראוי לבחור, לא מצד המידות, ולא מצד אירועי הלב, בדרכי השכל, ולא מצד מזג הגוף. אנחנו מבקשים חיים של שלום פנימי בנו, באישיות שלנו, שאין סתירה בין שום דבר. על זה אנחנו מבקשים בשבת מברכים. תן לנו חיים של שלום, שלום פנימי, שלמות פנימית. חיים של טובה, שהמקרים החיצוניים המשפיעים עלינו, ישפיעו פעולתם לטובה זמנית וגם נצחית. ועכשיו הנקודה שרציתי לדבר עליה. חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. אומר עליו ככה. שתהיה יראת החטא מעורבת עם החיים. צריך שיראת החטא. יש אנשים רוצים להיות צדיקים, הם בורחים למגדל השן נקרא לזה, או לישיבות, בורחים מהחיים. אומר עליו, הבקשה שלנו בתפילה, שתהיה יראת החטא מעורבת עם החיים, כי יש אנשים... שיש בהם יראת חטא, אבל איננה חזקה אצלם, ועל כן ביותם מתרחקים מהמון החיים, ושעונם יהיו יראי חטא. הבחור בישיבה, גודל. תן לו לצאת החוצה, מתפרק לגמרי. הבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, אבל חיים. וכיוון שיבואו בחברת החיים, במפעלים ובעסקים, תסור מהם יראת החטא, מפני שאינה מוגבלת יחד עם חייהם. על כן מבקש על חלק טוב זה של חיים, שיש בהם בתוך החיים עצמם יראת חטא, וכי יש מוחזל את הלך לפני השם בעצות החיים, זה מקום שווקים. הבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים של יראת שמיים ויראת חטא, שזה יהיה מעורב ולא מנותק. היו כתות בבית שני בעם ישראל, קראו להם היסיים, הם, הייתה קאט שהם החליטו כדי להיות קדושים צריך לברוח מהחיים. בנו מערות באזור קומראן וברחו לשם. כולל לא מתחתנים. לא מתחתנים, הכל לשמור על הקדושה. הם חיים היום? למה? כי הם לא התחתנו. נגמר, זהו נגמר. זה היה טוב לכמה זמן. אתה לא יכול. אתה צריך ש... יראת השמיים ויראת החטא שלך יהיו קשורים אל מלאך החיים שלך. ולבנות בנו אישיות כזאת. לפעמים יש טיים אאוט שאתה בוא אתה אומר, אני כמו חממה. נמצא השתיל בחממה, בונה, לא יצא עכשיו, אני אתפרק לגמרי. בסדר, זה, אתה יודע, זה הוראת שעה או משהו זמני, ואחרי זה אני אצא לחיים. איך הרב ביגון תמיד אומר פה, שאצלהם הוא היה, בקיבוץ אצלו הוא היה אחראי על נושא השתילים, אז הוא צריך לדעת מתי להוציא את השתיל בזמן. כי אם תוציא אותו מאוחר מדי, אכלת אותה. מוקדם מדי, הרוח תהרוס אותו. לדעת באמת להוציא את הדברים. אבל אתה יודע שזה לא האידיאל. האידיאל הוא לא להיות רק בישיבה, ופה אתה לא עושה כלום. אבל אתה יוצא לחיים, עד שהשאר מתפרק. איך אמר פעם, ספרנו, זה גם קרה לי, אבל שפעם אחת הוא היה במילואים, אז היה איתנו בחור דתי אחד, והוא היה המשק של הרב פרומן, ספרנו את זה. הרב פרומן, זכר צדיק לברכה. הוא היה המשק של ה... אז היה נונונים. פעם זה היה ככה הרכב שעושים בתשים. והוא יושב קדימה, ומאחורם היה חייל אחד עם כיפה על הראש. וזה היה בשבת, עשו סיום, ובגבול ירדן. נוסעים, פתאום מסכם, רואה את הבחור, מעשן. אבל לא, אבל אנחנו בסיום, נוסעים, אז גם מעשנים. שבת הותרה, מה שנקרא. אין פה קשר, זה לא... ההפך. ככל שאתה יותר קשור אל החיים, אתה תהיה גם מדקדק במצוות, ומה שצריך לעשות תעשה, מה שלא תעשה, אסור לעשות, לא עושים. אתה לא מתפרק בעקבות יציאה אל החיים. הכל... אני, הנושא שלי היה תשובה וישרות. דף אחד עוד לא סיימנו של התשובה. וישרות... טוב, השם יעזרנו. וידך זיל גמור, מה שנקרא, מה נעשה? יש פה פסקה מאוד חשובה שהיא קשורה לדברים עצמם. הציורים המדולדלים, בקור שמונה, הציורים המדולדלים שבאמונה ובהשקפות הרוחניות מחלישים את כל הכוחות הגשמיים והרוחניים, משביטים את שמחת החיים ומאפילים את זוהר השכל. יש מצבים שבהם אתה, יש לך ציורים מדולדלים באמונה, קשור לציור התשובה וגם ציור דולדלים, כל התובנות האמוניות שלך הן לא שלמות, של אותו אדם, זה פועל לך על מהלך החיים שלך. זה דומה למה שפעם קראו לי זה בלשון לעז, דימר, יש כזה שני שסלונים מנועת הלוגן, ואתה מסובב, וזה מעצים את האור, או ממעיט. דימר זה נקרא? איך? יש לזה גם... דימר, דינר, לא דינר, דינר זה... לא יודע, ממש שם כזה, משהו כזה, אבל לא משנה, העיקר הרעיון ברור. אז התובנות האמוניות הן כמו אותו שני. ככל שאתה תעצים בך את, את הציורים האמוניים שלך, והם יותר עמוקים, יותר בהירים, יותר רחבים, ממילא כוחות החיים שלך, לכל מרחביהם, הם יהיו בעוצמה גדולה. בוא נגיד ככה, אולי במשל, אתה עכשיו מתחבר ל-6 וולט, אז אתה חושב 6 וולט, מדבר 6 וולט, הולך 6 וולט, פועל 6 וולט. התחברת ל-220, אתה חושב 220, פועל 220 וכו'. יש פרופורציה, כוחות החיים שבאדם פרופורציונים למהלך התובנות האמוניות שלו. זה מה שהרב אומר פה. אני חוזר על המשפט עוד פעם. הציורים המדולדלים שבאמונה או בהשקפות הרוחניות, שימו לב, מחלישים את כל הכוחות הגשמיים והרוחניים, משביטים את שמחת החיים, מאפילים אפילו את זוהר השכל. אפילו את זה הם עושים. גם השכל שלך הוא פחות עובד. אבל ככל שאתה עצים, ואז מור, הוא מוצא פה ממש היסטוריה של רוח הקודש של הרב קוק, ואיש שכתובו לפני 90 שנה, והוא עושה תרחיש לכל התהליך של הקיבוצים ומה שהיה בעקבותיו. אני אעשה את זה בצורה סכמטית מסוימת. עכשיו, אתה רואה אנשים עם כיפה על הראש, לא שמחים. אז מה עושה אותם לא שמח? הכיפה. בוא נעיף להם את הכיפה. כדי שיהיו יותר שמחים. אומר הרב, שימו לב, זה ממש רוח הקודש, שימו לב. אבל מה שרוצים המוני המשפיעים, לרפות שברים הללו על ידי השכחת שם השם. אתה יש לי יותר צל, יותר פעיל, אתה באת, אתה נבח, אתה, הכיפה עושה אותך כלום. אז בוא נעיף לך את הכיפה, תהיה אדם יוצר. אומר הרב, מה שעושים אותם משפיעים, כלומר מחנכים, לרפות שברים הללו, עד השכחת שם השם, אינם עושים מאומה. רק לשעה יופיע איזה חיזיון של שיכרון הדומה להתעוררות של חיים ברוח ובחומר. יהיה בסדר כמה שנים, יהיה דשא, יהיה קיבוץ, יהיה הכל. אבל אומר, זה שיכרון של שעה. בתהליכים היסטוריים, זה כלום. אחר כך יתבע נפש האדם הפרטי והכללי את עלבון חייו. וישוב לאותן המושגים הרוחניים אשר הזניחם. עשה בעיה ירא שמיים, הנכד שלו אולי חוזר בתשובה, הוא יחזור ליראת שמיים של הסבא הגלותית, המצומצמת. ובתוך שבכל משך השכחה לא עיבד אותם, יופיעו לפניו בצורה קדועה כמאז, ובעוד יותר טשטוש מפני העזבון וחסרון ההסתגלות שתבעה לזמן הסניחה. לא תעשה כלום. היינו באחד הקיבוצים שבת חתן, פעם הרב ערן תמיר ואני, באזור הכנרת. חתן מהכנרת, עשינו יום חמישי חתונה, אז היינו בחתונה, נשארנו שם שישי שבת לשבת חתן איתו בקיבוץ. בשבת הוא לקח אותנו לסיור. לקח אותנו לסיור בקיבוץ. רואים את המבנה הזה? היה מבנה עם קוצים מסביב, קוצים גבוהים. הוא אמר, זה גן הילדים של הקיבוץ. זה גן הילדים של הקיבוץ. כלומר, אין ילדים, אין תינוקות, אין גן. יש מבנה, אבל אין. בהרבה קיבוצים זה קרה. אז עושים היום הרחבות, זה נקרא. בוא נעשה הרחבות, נביא כמה אנשים עירוניים, כדי שיהיה... להפעיל את המקומות האלה. אומר את זה הרב, הרב מתרחש את זה כבר מההתחלה. זה מה שיקרה. כי האדם לא יכול בלי אמונה, הוא ידרוש את זה, הוא יתווה את זה. רק לשעה יפה שיקרון, הוא קורא איזה שעה. בשיא ההתעוררות הוא אומר, זה כלום, זה... כמה שנים וזה הוא פסה. זה כבר לא יהיה. סיפר לי בחור, בעל תשובה ממכון, אמר לי, הוא באחד הקיבוצים בדרום, רצו להקים שם בית כנסת, הרי בהרחבות, גם חבר'ה מסורתיים מגיעים, אז רוצים לקום, להתפלל משהו. סבתא שלו, ממקימי הקיבוץ, אמרה, על גופתי המתה לא יהיה פה בית כנסת, אני הקמתי את הקיבוץ שלא יהיה פה בית כנסת. בסוד, היום כבר היא יודעת, אבל בסוד זה צריך להגיד לה, אז, הנכד שלך חוזר בתשובה, את לא שמה לב. היא הייתה בחתונה שלו, זה בסדר. אבל זה מה שקרה לה. היא יכולה להילחם על זה. תישארי כמו בדורות הקודמים. אבל נפש האדם, הוא רוצה את האמונה, בלי זה אי אפשר. אז מה הפתרון? אומר רב, אני לא אקריא את זה, כי אין לנו הרבה זמן, להעמיק יותר באותם מושגים. אז אותם מושגים אני רוצה לבעל תשובה. אולי עוד כמה נקודות ככה, של, דיברתי על כמה דברים של בעלי תשובה. אחד מהחסרונות של בעלי תשובה זה הנושא של האמרצות. לא יודעים הרבה הלכה, מלא מתמקדים באיזה משהו, תופסים את התפל, מאבדים את העיקר, רצון להיות מיסיונריות, אפשר לספר הרבה סיפורים. קודם חוסר ההקשבה, אז אני רוצה להקריא לכם פה איזה כתבה מאיזה עיתון, ישן, אבל הנה הוא עוד דאוי והוא אצלי שמור. הקדוש ברוך הוא נותן לי את זה. הכותל של המאמר, החוזרים בלי הקשבה. כבר כתבתי לו פעם בעמוד הזה שהצרה עם החוזרים בתשובה, שחלק מהם הם ידידים יקרים של כותב דברי תועבה ששבועים אלה, היא שהם אינם מקשיבים. הם נפגשים איתי אחרי תקופה ארוכה שבה לא ראינו איש את רעהו, ומדברים רק על עצמם ועל אמונתם. הם לא מוכנים לשמוע מילה על עצמי ועל אמונתי. החומה הזאת מפרידה בינינו, משום שיחסים אמיתיים חייבים להיות דו-סטריים. וחבר שאינו מקשיב ואינו חבר בעיניי אלא תקליט, אז היה תקליטים, היום טייפ, ווקמן, מה שאתם רוצים, או אמפי. תקליטים לא מקשיבים, רק מנגנים את עצמם שוב ושוב. השבוע שוב פגשתי מישהו מידידיי שנגנב בתשובה. פעם עבדנו יחדיו בתיאטרון, לא ראיתי אותו לפחות 3 שנים. השבוע בדיזינגוף, פינת בן גוריון, עם כל הציוד, ציציות, זקן, כובע, חליפה, אור שמח בעיניים. ניסיתי לשוחח איתו והוא התחיל איתי. מה שלומך? הוא שאל. אני לא מרגיש טוב, אני חושב שיש לי אולקוס. ברוך השם, ברך האברך. ואיך הילדים? הילד שבר את הרגליים, הוא כבר חודשיים בגבס. ברוך השם, והאישה ברחה מהבית עם תת אלוף. ברוך השם, והעבודה גועל נפש. ברוך השם, הייתי ממשיך לשוחח איתך, אבל עכשיו אני צריך לרוץ. ברוך השם, אמרתי לו, כל עוד שהוא לא יקשיב, אני לא רוצה לראות אותו שוב. הוא חזר רק בתשובה אחת, ברוך השם, ולי יש הרבה שאלות, וברוך השם, יום יום. עשיתי פעם תרגיל איזה בחור מהמכון, נספר את זה הרבה פעמים. עמדתי בלובי של הבניין החדש, ואפופו זה, עובר בחור לידי וצורך לי, אלן דני, מה נשמע? ורץ. אז אני קצת הייתי חזק, תפסתי אותו ביד ועצרתי אותו. למה אתה תשמע, אל תשאל, יש לי בעיות בגב, מינוס בבנק, המכונית מקולקלת, אז אחד זה, הוא מנסה ללכת ואני תופס אותו חזק, הוא לא יכול עליי. הוא מנסה את זה ואני מספר לו את הצרות שלי. אמרתי, דני, מה אתה רוצה? אמרתי, שאלת אותי מה נשמע, אני מספר לך מה אתה רוצה ממני. אז אמרתי, תגיד שלום ותלך, למה אתה שואל אותי מה נשמע? או שור, או כיף, זה מילות שאלה שאתה בכלל רוצה להקשיב לתשובה. הבעיה היא בהקשבה. הרבה פעמים לא מקשיבים. אלא אתה רק משמיע את עצמך. אז זה דוגמה הרבה פעמים יוצא שמרוב ההתלהבות, אדם יודע מה שרוצה מעצמו, לא מוכן להקשיב לאף אחד, לא עושה הרבה דברים, אז זה... טוב, אולי שלא נצא בלי הצד השני של הדף, כי הבטחתי, לא הבטחתי, הנושא היה הזה. יש פה שני דברים יסודיים. קודם כל, מקור 21 הוא מאוד חשוב בהבנה שלו, בלמטה בפינה בצד שמאל, אם תהפכו את הדף. זה דברים שאנחנו אומרים במי שעומד את התפילה כולה, כולל הקורבנות, אז הוא עומד את זה כל בוקר. אנחנו אומרים לעולם יהיה אדם, יראה שמיים וסגל בגלוי, נכון? מכירים את זה מי שאומר. מי שלא, כדאי שיתחיל לעשות תשובה באלול. אז הרבי מקוצק היה אומר, הרב אלישע סיפר לנו שהרבי מקוצק היה אומר, לעולם יהיה אדם. תח אוויר, תנשום. אחרי זה ירא שמיים, בסתר, כבר אחרי ששמתי את זה בצורות מאוד מדורגות, ולא הכל במשפט אחד. לא לעולם יהיה אדם ירא שמיים, אלא קודם כל תהיה אדם. אל תאבד את המנצ'יות, האנושיות שבך. מכות 9 למעלה בצד ימין, בזה נסיים, כי כבר הזמן אני... מדרש, זה מדרש במסכת, בירושלמי במסכת מכות, מדרש נפלא, המהר"ל מביא את זה, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. מה עושים עם החוטא? אמר חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו. אמר הנפש החוטאת, היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו. אמר יביא אשם ויתכפר. זאת אומרת, יש פה שאלה ששואלים את החוכמה, את הנבואה, את התורה, והתשובות הן על פי הקריטריונים הרגילים שאנחנו מכירים אותם. אומר המדרש, שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו. אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר. רק הקדוש ברוך הוא מסוגל להגיד שיש תשובה. כי זה דבר עליון שקדם לבריאת העולם. שאפילו הנבואה היא דנה בקריטריונים שלנו. החוכמה בקריטריונים שלנו. גם התורה כשהיא אומרת, היא מביאה את מה אדם צריך לעשות אם הוא חוטא. רק הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר למדרש, הוא אומר שמה עושה מי שחוטא, מה יעשה? יעשה תשובה ויתכפר. הדא הוא דכתיב, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. למה הוא ישר? בשביל שהוא טוב? עד כאן המדרש. דברים נפלאים, שזה מראה לנו מה זה, מה המקום של מושג התשובה. איזה עליון שהקדוש ברוך הוא בעצמו יכול, כביכול לחדש חידוש, שיש מושג של תשובה בעולם. גם הנבואה וגם החוכמה וגם התורה לא מביאה את זה. מביאה מה שהקריטריונים הרגילים שאנחנו רגילים לגודל הזה. המהר"ל בהמשך מסביר בנתיב התשובה בזה. טוב, התפילה שלנו, אני חייב לסיים קצת הזמן, שבעזרת השם נזכה להיות קודם כל עם ציור תשובה אמיתי וזה. ממה זה נובע? זה נובע מהישרות שלנו. וזה החלק השני שלא הספקנו אותו. הישרות עצמה היא מביאה אותנו לדעת לעשות תשובה נכונה אמיתית, לא עקומה. שהכוח על הקשבה, וכדאי, הרב יגון עכשיו.